גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, סיפורי ירושלים. איתכם ישראל גליס, יעל צייטלין על העריכה וההפקה, טכנאים פסח בגד ואורי כהן. לפני שבוע צוין יום פטירתו של איש ירושלים, הרב דוד נחמן בלוי ז"ל. עשור ללכתו לגנזי מרומים. הרב דוד נחמן בלוי ז"ל היה מראשי החינוך עצמאי, מראשי תנועת צי, צירי אגודת ישראל, מקימי היישובים קומיות חזון יחזקאל ועוד. מקים מועלה של תורה ברחבי הארץ. הרב בלוי נולד בירושלים בי"ג תשרי תפריש צד ג' לאביו הרב יעקב בלוי ז"ל. הוא היה נכדו האהוב של מנהיג אגודת ישראל בארץ ישראל, רב מוישה בלוי ז"ל. הרב בלוי היה מראשי העוסקים והפועלים למען בני עדות המזרח בארץ ישראל. הקים את ישיבת המסמידים הספרדית, שהייתה ישיבת הערב הראשונה בארץ. הראשון לציון מרן הגאון רבי עובדיה יוסף התבטא על רב נחמן ז"ל בעבר כי הוא עשה למען הספרדים יותר ממה שעשו כל העסקנים הספרדים. מאוחר יותר הצטרף לארגון חינוך עצמאי והיה מראשי הארגון במשך למעלה מ-50 שנה. בתפקידו הוא היה מפקח על למעלה מ-80 בתי ספר ונוסע מדי יום בכל רחבי הארץ עבור אלפי בנות ישראל. ב-20 השנים האחרונות היה פעיל במסגרת סיעת שלומי אמונים של אגודת ישראל. בני משפחתו מעידים עליו כי הוא היה איש משפחה חם מאוד. פעם בשנה היה מתוועד עם כל הנכדים והנינים בשבת מיוחדת ביישוב חזון יחזקאל. שם היה מוסר שיחות נלוות על שמירת ערכי בני ירושלים. לפני 18 שנה נפטרה זוגתו הראשונה בתנועה מחרידה שהייתה ברחוב בר אילן כמדומני, והוא נטמן לפני עשור בסמוך אליה, ליד נכדו הבחור ישראל נח בלוי ז"ל, שנפטר ממחלה קשה לפני מספר שנים. אותי רחב דור ישרים מבורך, 15 ילדים בלי עין הרע ועשרות ומאות נכדים ממשיכים את דרכו דרך התורה. אחד מבניו הוא הרב מרדכי בלוי, מחנך ידוע בבני ברק, יושב ראש משמרת הקודש והחינוך. אנחנו רוצים, החלטנו לזמן אותו, את הרב בלוי לאולפן, לשמוע ממנו מקרוב על אביו הגדול. אנחנו נעלה גם קווים לזכרו, נדבר עם הרב יחזקאל סיטון, ראש ישיבה בבית וגן, נדבר עם הרב יוסף קנפלמאחר, עם הרב ישוע מלכה, נשמע את קולו בהספד לחברו וידידו הקרוב, הרב יוסל אייכלר, שיחד הם הקימו את המסמידים. הלילה גם ילוו אותנו בשירים, פרחי לונדון, במלאת 50 שנה למקהלה ומייסדה יגאל צליק. אז כמו שאמרנו, הרב בלוי איתנו באולפן. שלום, ערב טוב, הרב מרדכי בלוי.
ערב טוב, רבי ישראל, איש ירושלים, מתעד את ירושלים של מעלה.
מתוך אהבה.
מתוך אהבה. אגב, אבי זה לא כל כך אהב את העניין של משמרת הקודש והחינוך, הוא אהב יותר את המילה חינוך, שאני אמשיך בדרכו.
זה כל מהותו, זה היה חינוך.
וזה אני עושה גם במסגרת החינוך העצמאי, ארגון תודעה, ואנחנו בצאצאינו, משתדל.
אני רוצה להגיד לך שפעם אחת הוא כעס עליי. ביתד נאמן היה כתבה לרב מוישה בלוי, הסבא הגדול, ושם כתבתי שהיה רדיו אצל רב מוישה בלוי, ושם שמעו את כל מה שקורה בעולם. אז הוא כתב מכתב, וגם דיבר איתי, אני מבקש אותי להכניס בבית של הרב מוישה בלוי, לא היה אף פעם רדיו. אולי היה במשרדים של צי, ברחוב אדמון שם, אבל רדיו לא היה.
במשרדי אגודת ישראל.
כן, ברחוב אדמון זה היה אז.
כן, בגאולה.
בדיוק, ורדיו לא היה לו בבית. אז בואו רמור אתכם, איפה מתחילה משפחת בלוי?
איפה מתחילה משפחת בלוי? בסלובקיה.
כן, מי הם הראשונים?
אז אנחנו פה, אם אתה יודע, הוצאתי בזריזות רבה ספר לזכרו, אחרי שעשו כנס עשור של מאות צאצאים שלו.
מרתק ומעניין הספר הזה. כן. חבל שלא בחנויות.
כן, כן. זה רק גרסה יותר משפחתית. Mm-hmm. ואז גם לקחתי איתי מה הם השורשים של המשפחה. Mm-hmm. אז השורשים של המשפחה בעצם, מצד אחד, זה הקרן אוירו, מקרלין, ומצד שני זה רבי אל ריבלין, שזה גם כן
ירושלים.
כן, אחרי זה צפת ירושלים, וגם צאצאים של הסבא של הגויין, רבי רגוילו, משה ריבקש. עכשיו, מי שעלה לארץ עם אמא שלו, הזקנה והישישה, זה היה רב אמרום בלוי הראשון. אתה יודע, הרי רב ישראל בירושלים יש רב אמרום דרווייסר, רב אמרום בראשיר, יש...
רב אמרום דקליינר, רב אמרום דקנוי.
רב אמרום פונדאידה, שזה הדוד שלי. אז רב אמרום בלוי הראשון נולד בסרדל, שזה בסלובקיה, הונגריה, בערך בתו קוף צדיק, והוא נקרא על שם דודו רב אמרום חסידה, שהיה תלמיד של הכסף סופר, הוא עצמו גם היה תלמיד של הכסף סופר, מוסמך על ידו, והיה רב באזור שם, פרשבורג וכדומה, עד שיום אחד הוא החליט, עולים לארץ ישראל, לקח את האמא, והיה לו איזה בנים שנולדו לו, הרבה צורך שלוים, איזה נותר מי שזוכר באותם ימים, מי שיודע, הרבה ילדים נפטרו ממחלות ילדות, כמעט בכל משפחה היו כמה שנפטרו. רב אמרום, רבי צורך שלוים, שעוד נולד בחול, עלה, ורבי צורך שלוים היה האבא של רבי מוישה אורי בלוי, מנהיגה בלתי נשכח של אגודת ישראל בארץ ישראל, ואחרי מוישה בלוי היה הסבא שלי רבי יינקל בלוי, הידוע מאונגר שייזר, ואחריו מור אבי רב דוד נחמן בלוי, שהיה אחד מן הבנים של רב יינקל בלוי, וזה בערך, והיום ברוך השם, כן גם ציינתי את זה בספר, יש כבר אלפי צאצאים, גם דור שמיני, אמנם חלקם עברו לערים אחרות ששם התיישבו, אם זה ביתר, בית שמש, קריית ספר וכדומה, אבל תמיד נושאים בעוז ובגאון את הדגל שאינם ירושלמים שורשיים, עם כל המשתמע מכך. זה בערך, מתכונה זו של לעשות למען האחר, לרוץ ולהציל, לעשות עניין עסקי ציבור, זה אצלנו זורם בעורקים, ואני לא יודע, פעם חשבתי לעצמי, הסבא רב אמרום בלוי שדיברנו עוד אותיו, חיבר ספר מלוי אוימר, על הלכות חלה, ורב יינקל בלוי הדיין, נכד של רב מוישה בלוי הכי גדול, הוציא את זה לאור מחדש, ויש בהקדומה שמה, שמשפחת בלוי הם צאצאים של רבי יהודה חוסיד. ורבי יהודה חוסיד הוא לפי איך שברשומות, כן, בהיסטוריה, רבי יהודה חוסיד הוא צאצא של השח, והשח של רשי הקדוש, ורשי של דוד המלך. אז אולי זה בא משם שאנחנו משבט יהודה, שאוהבים לעשות למען הציבור, כן, זה היה.
מתי אנחנו פוגשים את אבא שלך, את רבי יהודה נחמן, שהוא בפעילות שלו? איפה הוא מתחיל עם הפעילות? איפה אנחנו פוגשים אותו פעיל ועושה?
הוא עסק בהרבה דברים, בסביבות, במקביל לפרוץ המדינה, כאשר אפשר יהיה לשמוע אולי זה בקלטה, הייתה תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. האידיאולוגיה מחד, והרעב ששרר בבתים בגלל מצב מלחמה וכולו, היה נורא, ונפלו כזבובים, מן המשפחות הכי טובות, מהאונגר שייזר, לאצל, ללחי, להגנה. וברוך השם, משפחת בלוי לא ידוע לנו שמישהו הגיע לשם, מצד השני של משפחתי בהחלט שהיו כאלו שנפלו והגיעו לשם, מספרת אמי, כן, שזה הרב החוסיד רב אורי רוזנברג הידוע, מחנך גדול בתלמודי אונגר שייזר, ואחרי זה יחד עם רב אברום לייב קליין, מני גם הסמידים, כן, רבי יוסלח לריקים, אבל הוא שם אנשים רוחנים שינהלו את המסמידים, ואז אבי עסק עוד בדרכים אחרות שהוא לא אהב שידברו על זה, אם זה בסגירת כיכר השבס, ויש אומרים שאת שם, ככה סיפרה לי אישה מבוגרת מאוד, שהיא זוכרת שאת השם כיכר השבס הוא נתן, אחר כך היה עניין של ברית הקנאים, כאשר המדינה ניסה לעשוק ולא לתת אפשרות לחינוך החרדי, הזרם הרביעי שקראו לזה אז.
ואז אני מזכיר שבברית הקנאים היה רמוד אחרי אליהו.
כן, כן, היו כמה תקופות בזה, ויחד עם עוד שני בחורים משיבת חברון, כדי לחולל מאומה, חלילה לא לפגוע באף אדם, כן, הוא לא אהב לדבר על זה, הם הניחו, הם תכננו להניח פצצה בפתח משרד החינוך, שנמצא בסוף מישורים, זה פנין פצצה שהרכיבו מחומרים ביתיים, כן? ולא יודע אם הלתה על שנה או הלתה, אבל לא היה איזה טעות שוטר בדיוק, היה שם וחשד בהם והם נתפסו, והוא נשפט וישב כשנה וחצי במעשיהו ברמלה, ושם הוא הספיק ללמוד הרבה וגם לקרב יהודים, וכשהוא יצא משם טיפה הוא ניסה את דרכו במסחר, אבל מהר מאוד ראה שזה לא בשבילו, והסבא רבי ינקל וגם הסבא רבי רוזנברג ראו שיש צורך להקים מסמידים גם לבני עדות המזרח, ובהחלט רבי ינקל לקח את זה, ואז הוא אמר לאבא שלי, אתה יושב בכולל, קריק צן פון תבוך, החידיש, קושי אפשר לחיות מזה, בוא תהיה גם במסמידים. רבי יוסל אייכלר מימן את זה בשנים הראשונות, ואבא לקח את זה אחרי זה, בהתחלה זה התחיל בבטנטין, אחרי זה זה עבר לישועה ורחמים בתפר בין שכונת בית ישראל לשכונת הבוחרים. בזמנים הטובים היו שם כ-150 בני נוער, שהוא אסף אותם מתוך השכונות, אפילו בנים של תלמידי חכמים גדולים, אם רק אני אזכיר בניו של מרן רב עובדיה ואחרים, הוא מאוד התחבר, הסבא גם, אבא היה אומר תמיד, האבא שלי היה ספרדי, הוא היה מחנך המון שנים בתלמוד תורה בני ציון, כל יום היה הולך לפורת יוסף, ויושב שם, גם אבא הלך לפורת יוסף, גם אבא, יש תמונה פה איך שאבא משתתף בשיעור של חכם עובדיה, והיה ממש מקורב עם בני עדות המזרח, והרים אותם בגדר ויגבל ליבוי בדרכי השם, עשה לבדיק, נסע איתם, נשיא אסלמירון במסעיות ברזנט עם ספסל באמצע, אם אתה עוד זוכר עם ישראל את הימים האלו.
גם אני נסעתי איתי.
או גם אתה נסעת, בקיצור, זה גבל הגשמק. וריקודים ושמחה. זה התחיל, כי התחילו להגיע קצת בני נוער צעירים למסמידים האשכנזית, ושם דיברו יידיש, נו גד אצל המייסה. ואז באמת גדולי ישראל, אם זה רב פינקל ממיר ואחרים, כן, ראינו בבית פנקס קבלות, שגם הרב עובדיה ואחרים תרמו לו כל פעם כמה לירות, כדי להחזיק את המקום הזה עם פרסים ודברים.
אתה מדבר על הרבנים הספרדים, אני רק שאני רואה את האספט שעשו עליו במדות 30 לפטירתו, מי חכם שלום כהן, מי הגאון רב משה צדקה, הגאון רב דוד בצרי, הגאון רב נציר מוצפי, הגאון רב יעקב טופיק, הגאון הראשון לציון יצחק יוסף, הרב בימין לוי. רק הרשימה הזאת מצמררת מי הוא אחד.
וגם מרן הרב עובדיה שהיה כבר חלוש אז והספיד מהבית, באספט שעשו בשלושים התלמידים שלו, הרב בן דוד, מי שהכיר בבוחרים, בבר אילן, הם עשו בישוע ברחמים ספט גדול עליו, באמת מה שהזכרת, ואנחנו התפסנו את הדברים שנאמרו שם. זה בל יתואר, אברך צעיר, בן 20 ו... בקושי, 20 ו... מרים כזה דבר, ואיך אומרים? סיפר לי רבי אברהם, הרב של חולון, שהאבא היה, שגם הוא וגם אחיו רבי יעקב היו משתתפים בסיפור, בדברים האלו, ואבא היה נותן מתנות מקוריות, אז הוא סיפר לי רבי אברהם שאבא היה נותן להם מחברת, נגיד זה היה פרס, ולאבא שלו שהיה גר אז בבייס ישראל, ואתה יודע שהוא היה גר בבייס ישראל, רחוב אחד לידינו, אנחנו גרנו בשמן רוקח, פינת בייס ישראל, והוא היה גר ברחוב אחד אחרי, זה רחוב רייכמן נדמה לי, בחצר שמה.
מול המאפייה של ויינברג, המאפייה של המצות של ויינברג.
לא, זה חיים מויזר. המאפייה של... זה חיים מויזר. שם היה גר בדוב סקולובסקי, אחד מהגדולים, תלמיד החובץ חיים. ושמה הרב עובדיה ישב ולמד יום ולילה, וגם לא היה לו מספיק כסף לחשמל, אז הוא היה יושב ליד הדלת על תאורת הרחוב ולומד, והיה כותב, 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 והוא אומר, נתתי לאבא שלי, אומר לי רבי אברהם, נתתי לאבא שלי את ה, את ה, את המחברת, הוא פשוט התמוגג, יש לו על מה לכתוב, אפילו נייר לא היה אז, רק לדעת איפה שחיו אז. כל פנים, אבא עבד קשה מאוד, ועשה חיל בדבר, ועד שגדולי ישראל ראו שהוא כל כך מצליח, והטילו עליו את התפקיד להפריך את, את הנגב הצחיח. מה שקרה באותם ימים, בשנות ה-50, הביאו עלייה מארצות המזרח, שמו אותם במסעיות, וכמו שכמעט חלילה, כן? הורידו אותם כמו במסעית שמורידה חול לבנייה.
או כבשים.
כמעט כמו כבשים. פה שמו את יהדות תימן בזבדיאל, ברווח את יהדות קורדיסטן, בעוצם את יהדות מרוקו, וכך מסביב, תיישבו את הנגב, הביאו להם כל מיני, הביאו להם כל מיני דברי חקלאות, ו... אבא היה מגיע לקומיות, יש שני גרסאות, או בגלל שהוא היה פשוט מביא את המתמידים שלו שם לעשות, לעשות איזה מין נופש כזה, מושב חרדי, קומיוס, מנדלסון הידוע.
זה עוד היה עוד לפני שהרב מנדלסון הגיע, כשמנדלסון הגיע מקריית אתא, כבר הייתה עובדה של נחום בריקו נמצא שם.
כן, והוא אגב יש גרסה אחרת שכותב הרב, כותבו ספר עליו בן חמו, הרב בן חמו היה רב של עוצם, שאגב עוצם היום יש באחת מן ישיבות מרשת הישיבות של אורחות תורה של הרב שטיימן מורי ורבי, ויש שם 100 בחורים ביישוב הזה שהולכים כובעים וחליפות, וזה היה פלא, כי הורידו על דתם ועל דתם עד כדי כך שהרב, הרב בן חמו מספר, מספרים שהוא היה נוסע לבר שבע למחוז לעשות הפגנות, למה אין להם חינוך טוב לילדים, לירושלים והסעות. בקיצור, הלכו ודחפו אותם לבית ספר ממד או חילוני במועצה אזורית שפיר. ודעה שנייה אומרת שאבא שלי הגיע לאזור כי הוא היה לו תקופה קצרה עם יוס לייכלר, עם יוס לייכלר הצדיק הידוע, היה להם איזשהו, היה לו איזה מסחר של עופות, ובקומיות היה עופות, ככה מספרים, אני לא יודע מה הגרסה.
וליד זה היה חזון יחזקאל.
בדיוק, לא היה כלום. ואז הוא התחיל ללמוד עם הילדים קצת במושבים, וראו שהוא מתחבר, באו גדולי ישראל ואמרו לו, אתה עוזב את ירושלים. איש בן ירושלים, הגל לקפטן, הווייסגרט לג'ובה, מה הוא ייסע לסוף העולם?
הקוצ'מי שלו, כן, שזה כן, הייתה לא, סמל כן, מסחרי שלו. כן,
כן, כן, כן. הוא היה נכנס לבית המדרש בתוך ישיבת פונוביץ' כדי לשאול משהו את הרב שח, עם קוצ'מי ומגפיים מאור גבוהות, וכפי שאתה יודע, רב ישראל, הוא לא, הוא, איך אומרים היום הצעירים, לא התחשב ולא ספר.
לא עשה חשבון לאף אחד, כן.
היה נוברדקר אמיתי או קוצקר, כי הוא נקרא לשם רב דוד נחמה מלובלין, שהיה קוצקר גדול, זה גיליתי עכשיו לאחרונה. השם דוד נחמה בא מרב דוד נחמה מלובלין, מהצד של ברנד, שהסבתא שלי, אמא שלו, היא ממשפחת ברנד, צצאים של הבני סוסחו. על כל פנים, הוא בא לשם, התאכסן בקומיות באיזושהי פינה, אני לא יודע ליד איזה רפת, והתחיל לעבוד תחת מסגרת של צעירה אגודת ישראל, והמרכז החינוך העצמאי, והתחיל לעבור במושבים עם סוס ועגלה, או אופניים, והתחיל לדבר. ויום אחד הוא הגיע לרב בן חמו בעוצם. הוא הקים אוהלים אגב, היה שטח ריק, אני זוכר שהיו שם סך הכל שיחי סברס של הבדואים, אני יודע מה היה שם, גורנישט, כן. גורנישט. ואז הוא בא, שם אוהלים, פתח בית ספר לבנים, בית ספר לבנות, לקחו מסעית ברזנט, התחילו להביא תלמידים. ואז הוא בא לרב בן חמו, ואמר לו, כבוד הרב, למה ילדים שלך ילמדו במקומות, שלכם ילמדו במקומות, לא יראים מושלמים, הם לא חרדים? אז הוא אמר, איפה יש? אמר לו, בבקשה, תראה, פתחתי, חזון יחזקאל. זה היה אגב על שם רב חזקאל אברמסקי עוד בחייו, בגלל תורם מלונדון. על כל פנים, מה עשה אבן חמו? בין מנחם למעריב, שכולם חזרו עם התוריות ועם בגדי החקלאות שבאו מהשדות, פתח את ארון הקודש, היה רב צדיק מאוד, הוא היה מערי מרוקו שם למעלה, הוא בא עם הקהילה שלו, בא, נתן, פתח את ארון הקודש ואמר, רבותיי, אני בחרם או בשמתה אומר לכם, כולם מוצאים את הילדים ואת הילדות שלהם מהבתי ספר הלא טובים, יש כאן בית ספר חדש, חזון יחזקאל. 198 ילדים עזבו באותו יום ועברו לחזון יחזקאל. וככה עשרות שנים הוא פיתח את כפר הנוער, עוד מסגרות ועוד מסגרות ועוד דברים, והיה בהתחלה מגיע הביתה פעם בשבועיים, והיה אוטובוס אחד שהיה נוסע לבר שבע, בצומת מסמיע הוא היה יורד, ולפעמים לוקח טרמפ על הוו שם מאחורה על איזה טרקטור, או באופניים שהיו קשורות לו שם. לאחר מכן הוא היה נוסע כל יום. כל יום הלוך וחזור, באותם ימים זה לא היום. ולמה הוא לא עבר? כי הוא רצה את הבית לגדל ביידיש, ואת הבנות עם שוורץ זוק מצי פלח, אם אתה מבין מה זה.
ודאי.
אז
ותלו אישה, אשת חיל.
אוי, אמא שלי.
היה תקופה שגרתם בעזרת תורה 27.
כן, זו תקופה קצרה עוד. כן, כן, תקופה קצרה.
למטה.
כן.
ואז נולד מישהו אצלכם.
שכן לידכם, נכון.
לא, בניין ליד. ואז נולד מישהו אצלכם, היא חזרה מבית חולים, ונכנסה הביתה, ואחרי רבע שעה ראו אותה בחוץ, קופצת בחבל עם הבנות.
כן, היא הייתה אישית חי. כן, הייתה
אישה ממש מסרה את נפשה בשביל.
אחרי זה הם גרו בארזי הבירה, והמנקה הרוסי שם, כשהיא נהרגה בתאונה, וחזרנו מהלוויה, אמר לנו משפט אחד ביידיש, זיס גיבן אזלנר, הסולדט, שהוא אמר אבא, אבא אמר עליה בהספד, שלי ושלכם, שלהי.
ממש. ראו, בכל אופן בתקופה שהוא גר בעזרת תורה, ראו איך שהוא מכבד אותה.
Amen.
שלום הרב יחזקאל סיטון.
כן.
אתה ראש ישיבה בבית וגן, אתה היית מחניכים של הרב דוד נחמן בלוי בתקופה...
כן, אני הייתי מהתלמידים של דוד נחמן בלוי.
ברוך הבא ראש הישיבה, מדבר מורדכי, הבן של רב דוד נחמן.
רב מורדכי, אני...
אבא שלי לא השאיר שום ירושות ושום צוואות, אבל שני דברים אני יודע שהוא אמר. תעזור לתלמידים שלי, וביניהם הרב סיטון שעוד בחייו, הוא ביקש אם אני יכול קצת בקשורים, ותעזור תמיד לישיבה סמסמידים.
עכשיו תשמע, יש לנו פה כמו 100 תלמידים, ורוצים הרבה להיכנס, ואין לי מקום. אני קיבלתי שטח מעיריית ירושלים לבנות בניין, ואני הולך לבנות את הבניין, אין לי ברירה, מה אני אעשה?
השם יעזור שזכות אבא תעמוד לצדך.
אמן,
ואם צריך עזרה אנחנו פה, אבל איך קוראים לישיבה שהציבור ידע?
משכן חיים.
משכן חיים בבית וגן. שריכם, כן.
ואפשר לומר, רב סיטון, שאתה מהחניכים הראשונים במסמידים הספרדי.
תשמע, כן, אני הייתי מהמשתתפים במסמידים הספרדי, והיה לו שתי הקבצות. היה קבוצה של ישיבת המתמידים, שזה היה לכל תלמודי, לכל תלמוד תורה, כמו בני ציון, תלמוד תורה, בני ציון, תלמוד תורה, תורת הארון, היו באים שם, ממלאים את בית הכנסת, ישועב רחמים, היה מלא בית הכנסת, מפה לפה, תלמידים. וגם היה ישיבת ערב, ישיבת מלחת חינוך, זה היה ישיבת ערב, היה שם רב שמול ברום חיבזרוב, היה ראש ישיבה. והנה הייתי מהתלמידים שם. ואני רוצה לומר דבר אחד, אני לא רואה היום מחנך דגול שמוסר את עצמו, מוסר את חייו, מוסר את משפחתו, מוסר את נפשו ואת גופו, למען התלמידים כמו רבי דוד נחמן בלוי. באמת, הוא היה מוסר את נפשו ואת גופו ואת משפחתו. אני הייתי אצלו בבית כמה פעמים, מסר את נפשו ואת גופו ממש לטובת התלמידים. והיה עושה מסיבה, כל שבוע היה עושה מסיבה, עם כוס בירה וחתיכת ופל. והיה מדבר במשפחה לימוד, במשפחה תלמידים, ממש היה, ממש אור לעיניים היה. אני הייתי מבין התלמידים שלו, והייתי רואה את המעשים שלו, ממש, אני לא, היום ביומנו אין דבר כזה. שאחד ימסור את נפשו, ימסור את נפשו, ימסור את משפחתו, כולו למען התלמידים. היה אולי 6-7 פעמים בשנה, היו נסיעות למרחבי הארץ. פעם לחיפה, פעם לתל אביב, פעם למירון. היינו במירון, ל"ג לעומר היה שישי, שבת ראשון. היינו נסיעים מיום שישי, באים ממש בערב שבת ממש למירון, עולים למעלה למירון, והיינו שובטים שם, והוא היה מכין את כל התצורכת של האנשים. מוצאי שבת, כדי שלא ילכו להילולה של רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה עושה כל מיני פעולות, כדי שלא ילכו ולא יראו פריצות, חס וחלילה או משהו. והישנה אחת עלינו להר הקרמק, הג'רמק, זה קרוב, אז היום יש שם מחנה צבאי, ואז בזמנו לא היה מחנה צבאי, עלינו בשעה 12 בלילה לג'רמק, והוא עלה איתנו ביחד, ואחר כך ירדנו, ואני אומר לך, היינו ישנים על הרצפה, לא היה מיטות, היינו ישנים על הרצפה, ממש על הרצפה, ועם שמחה, אפשר עד משך לי את השמחה, והנה שנים על הרצמה, וכך היה שמחה עצומה בנסיעה למירון. זה היה נסיעה למירון. גם נסעני איתו בפסח לאילת. לאילת, נסענו שלושה ימים לאילת.
באותם ימים, כשזה רק התחיל.
באותם ימים, שלושה ימים לאילת. לאילת היה נסיעה, היום זה נסיעה 5 שעות, אז היה נסיעה של 10 שעות.
דרך מעלה הקרבים.
ועשינו תחנות בדרך, ונסענו לאילת. אוטובוס שלם עם רב אייכלר, מנשה אייכלר נסע איתנו גם כן, ונסענו שם, שתי לילות ישרנו בחוץ לבית, זה היה בסוכות, נסענו, אני רוצה לומר לכם דבר אחד, מחנך כמורה בדלבח ובלוי, עדיין לא ראיתי, שמוסר את עצמו ואת גופו ואת נפשו ואת משפחתו, למען התלמידים. ממש ככה. וזה היה ממש איש מורם מעם.
ובחזקאל אתה יכול לספר שזה לא רק היה כשהם היו תלמידים אצלו בישיבת המתמידים, אלא זה המשיך הלאה כשהיית צריך שמורבי יעשה משהו בשביל הבת שלך בחינוך עצמאי, אתה זוכר מה היה?
נכון, 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 אני מודה לו עד היום בנושא הזה.
הוא לא דאג אף פעם לילדים שלו.
הבת שלי היום יש לה משפחה של 10 ילדים.
כן.
ועם מורה בחינוך העצמאי, כל זה בזכותו.
הוא בא לשם, הוא אמר, זה הבת שלי, אה?
כן.
נכדה או בת?
נכון, מגיע לבת שלי משרה, נו את זה, את המשרה שהבת שלי צריכה לקבל, נו את זה לבת של סיטון. כן.
זאת אומרת,
הוא היה פה בישיבה, הוא היה פה בישיבה ואחד התלמידים, ממש אור העיניו. הוא ראה את התלמידים בהפסקה, ממש אור העיניו. אמר, יסף פה במשרד, אמרתי לו, תשמע, אני מבקש אם אתה יכול לעשות למען לבת שלי, על המקום מורים טלפון, אבל נכון, מגיע לי משרה לבת שלי, אני איש חינוך, איש עבידת ישראל, מגיע לבת שלי, מה שמגיע לי, תנוי לבת של סיטון. בפורש, בפורש על ידי זה היה כל הסיפור. והיום היא מורה, ברוך השם, ובעלה יושב ולמד בכולל, יושבים ולמד, יש להם 10 ילדים. הוא יושב, היום בתורה ממש. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, מחנך כמו בדלבח מבלוי, לא ראיתי אני כלום מחיי. היה מסר את, לא רק מסר את גפו, מסר את נפשו, מסר את משפחתו. היה לו 15 ילדים, וכולם מסר למען חינוך. פורים זה היה אצלו שם דבר. פורים היה סוחר איזה חמור, והלך ובא, באים אצלו,
והיה הולך לחכמים של פורת יוסף איתכם ביחד, לעשות שמח, נכון?
הוא היה הולך איתנו, אחר כך הוא עשה קוממיות. מה זה קוממיות? שבועיים בשנה, בחודש אב, היה עושה לנו מחנה נופש בקוממיות. בקוממיות אז זה היה חזון יחזקאל. לא, עוד לא היה חזון יחזקאל. עוד לא, לפני חזון יחזקאל, הוא עשה לנו בקוממיות מחנה נופש היה כל היינו ישנים על החציר
על החציר של הרפתות
על משה הסוסים המיטות ככה היו ישנים אבל היה שמח מאוד מאוד כל לילה היה ממש מביא לנו היה שמר ברוך אלעזרו לקוממיות ודיבר איתו מוסר, ודיבר איתו משיחות.
היה גם הדיין רבי ינקה בלוי היה שם, מגיע ללמד.
רבי ינקה בלוי, אבא שלו?
לא, גם אבא שלו וגם הבן דוד שלו, הדיין.
הבן דוד שלו כן, אבא שלו לא היה מגיע, הבן דוד שלו כן היה מגיע, אבל אבא שלו כן, לא היה מגיע.
אבא שלו היה בתלמוד רבני ציון הרבה שנים.
אבא שלו, אני למדתי אצל אבא שלו גם כן, תלמוד רבני ציון, כתביו. היה בכתביו. אני למדתי אצלו, אבל המחנך הדגול שהיה מול עינינו, זה היה דוד נחמן בלוי.
עכשיו הרסיתון, יש לך ישיבה ברוך השם, ואתה מוסר את השכה לישיבה.
היום יש ישיבה כמו 100 בחורים.
רסיתון, אני רוצה לשאול שאלה עדינה, אסור לי. אבא היה אדם קשה, ואתה מדבר עליו כאיש הכי טוב בעולם. הוא לא היה אדם קל, הוא היה קוצקר כזה, תקיף. אהבו את הסגנון הזה?
זה בשביל המשפחה שלך.
אני אומר לך שאהבו אותו מאוד מאוד. אני יודע אישית שהוא יציל בחורים ממש מתחמיעה ברחובות. אני, אתה יודע, דוד בן דוד, אתה יודע מי זה דוד בן דוד, הוא לא נמצא בעולם, הוא נפטר.
כן, לא מזמן.
דוד בן דוד היה חבר שלנו בישיבה, היה שעבר לנו את הנותרה. הוא לא הלך לצבא, ובזכותו הוא ניצול מהתמעה של הדור.
אתה יודע שיש חבר מועצת.
אתה יודע, דוד בן דוד, אתה יודע, דוד בן דוד היה בן למשפחה חילונית. האבא שלו היה לגמרי לגמרי. אבא שלו עזב את אשתו. והוא, דוד בן דוד, סבי בן דוד, היו אחים של יוסף בן דוד שהיה בצבא. הם היו אמורים
צבי בן דוד הרי עשה
את ועשה מתקדו עליהם והציל אותם, ככה הם הציל את הדור כולו.
יש להם בנים תמיד את החמים.
אני רוצה לומר לך דבר אחד, כמו דוד דחם בלוי, אני עד היום לא ראיתי מחנך כזה.
אגב, פעם הוא נסע עד אלעד כדי להחזיר תלמיד שברח, עד אלעד, ויום אחד הוא נסע...
אתה יודע שהיה ישראל וינק.
וינק, שאימא שלו רצתה לקחת אותו למיסיון.
אימא שלו רצתה להחמיע אותו, והוא התמיע, והוא חיבה אותו.
הוא החביא אותו בקומיות, נכון?
עיתון מעריב היה סותרת ראשית, אני החבאתי את ישראל וינק.
כן, אחרי זה גם היה פרשת יוסלה, אבל ישראל וינק היה הפרשייה הראשונה.
כן, ישראל וינק היה...
אגב, חבר מועצת חכמי התורה, ואני לא אגיד את שמו, היה בזמנו במתמידים, ופתאום הוא החליט לנסוע חזרה הביתה, אני לא יודע, היה בישיבה בירושלים.
מי זה?
חבר מועצת חכמי התורה, מתל אביב.
אולי אליהו שרם.
גם רב אליהו שרם היה בתוך ההוא, אבל היה...
אבל אני רוצה לומר לכם דבר אחד.
הוא נסע אחריו להחזיר אותו לישיבה.
כמו רבי דוד נחמן בלוי, אני עד היום, אני הרבה מתעסק עם אנשים, אבל אני עד היום לא ראיתי מחנך דגול כזה, שמסר את עצמו ואת גופו ואת משפחתו.
וכך אתה ממשיך בישיבה. מתוך המסירות נפש, אני אומר, וכך אתה ממשיך היום בישיבה מתוך המסירות נפש שלמדת מרב דוד נחמן בלוי.
איפה אני ואיפה דוד נחמן בלוי?
בטח ינקת דברים טובים.
ינקתי, כן, אבל הדבר אחד רוצה לומר לכם, מי מסר את עצמו עד שעה 12 עד הלילה, הוא סיפר לנו עד שעה 2 בלילה את הסיפור שלו בבית הסוהר בשנחב. הוא סיפר לנו איך הוא נתפס, איך לזה, איך לזה. עד 2 בלילה, אם יושבים איתו בבית כנסת, בית יעקב ובית ישראל. ישב
מעל השטיבלך.
שם השם ישב וסיפר לנו את כל הסיפור. ותמיד הם סיפר לנו סיפורים, ואיך תפס אותנו משהו מיוחד. היום אין דבר כזה.
הוא גם היה עושה סעודה רביעית מלווה מלכה בבית אצל אחיו.
מלווה מלכה היה בא לפעמים, אבל הוא היה מטעם ישיבת המתמידים, שלוחה של המתמידים בבתי הונגרים, היה שלוחה של בתי... אני הייתי מביא לו הקצבה מהרב בלומנטל. הרב בלומנטל היה מקציב לו כל חודש 2 לירות.
וואו. כן, אני סיפרתם מקודם שגם הרב פינקל ממיר וגם הרב חכם עובדיה היה גם נותן לו, כשהוא כבר יכל הוא היה נותן לו כמה
כוחות. כן, אני רוצה לומר לך, מחנך כמו רבי דוד נחמן בלוי, עדיין אני לא ראיתי.
הרב יחזקאל
סיפר. למסור את משפחתו ואת גופו, ממש למען התלמידים לא היה דבר.
וזרו לברכה, ברוך השם, השאיר דור גדול של נכדים ונינים. כולם בני תורה, ברוך השם.
אני רוצה לומר לך שאני במיוחד הייתי קשור איתו מאוד מאוד. מאוד מאוד הייתי קשור איתו.
תבדל לחיים טובים ארוכים.
מעולם לא אמר לי מילה, אני הייתי אצלו עד שעה 10-11 בלילה, בשער ימי השבוע. לא אמר לי מילה אף פעם.
בבית ברחוב שמעון רוקח.
כן, הבית שם ברחוב שמעון רוקח.
זה היה הבית של משה בלוי, כן.
רבי חזקאל סיטון, אני רוצה להודות לך, הדברים שאמרת מאוד מיוחדים, מאוד מחזקים ומאוד תורמים לזכרו של הרב דוד נחמן בלוי.
תודה רבה,
תזכו למצוות.
בשורות טובות, להתראות.
כל טוב.
רבי ישראל, תקשיב, לפני שנשמע את השיר, אני בטוח שתהנה, בוא נשמע כעת קטע מדבריו בכנס שהיה משהו כמו יובל המסמידים בקוף א' עודר תוף שין נון אי. זה יום ידוע ביסוד המסמידים, קוף א' עודר. ושם הוא מדבר על המצב ובמה גרם שתוקם המסמידים הזו והזו. זה קטע ביידיש, אבל זה אותנטי, זה הוא. תחזוק דיר בישראל, אסטנור.
בכלל, תודה רבה.
ולהזכים על החקוק. זיסל צביש דם יושלים הרי לא מיינט ודגרויסה ולט וזה ודלח ובלוי פור תרום וגי תרום אבל דגלצה גרויסה ולט דגלצה גרויסה ולט יש גורנישט וצריך עם יונוך יושב אל דר אוילם הירושלמי ברוך השם, וזה נראה בה דיפור ואוכל ובלי את המשכן, ונשכם אמור, אבל דבר הזוג בקיצר, הוא לדוג עד הנויר, מדרך סיפר ציקיור צריק, נוח היור, מלחומס, פגזים, גרסי פגזים, כלילי פגזים, הפוגה, צלפים, מות נשגילרן, מות גיפוס טיבט, מות צגדרית לדיגס, מות צגמובת שטיינר, הפונגה סיפר בגפור מטופליים, זה אולטה זה חזכן, שבין הצולה ממש, ונדוס זה סחוס, זאת הסחוס קיום, וזה פברי את הצח, וזה גרס, ונדוס את מברי את לצובי שלב, רבי יוסל אייכלר, ופרי גזוק, זה זולדה מנן, ונדוס איך אגב על זה כסחוס, ולראי לא ויססיש, שבין לו, אלה אלף לי פטמת בלטלח, וזה לא שלורג, משפוחג, ואלף את משרים מסמינים. זה יקום את צמיר, אז את גאה, אתם מבין, אף רגע שמסמינים, אז גבולת הזה, יש לו בטפורשטן. חבן דם הרצים, בוא שכם גזוק, תשרים פקרת, שבין לו את לגנת לצדרית. אז אפשר, תק את דם סחוץ, פל דם הסמינים, עוד איש תיק להיסטוריה, ונחיוב שתן לפפור מלוט, ושבמיר פשרים מקור, בסודר. שמורגם קומן הפוס מרש אינגלח עם הסמינים אין איתל שול, אין פרושים שול. אז זה צרוס גרוב ממול, ואיזה גרוב תוסיינת. די שול בשם רחובל די ליטווישה. ונדמולד, איזהג מול רבי יוסל אייכלר, אבדם מרם פסייס ספציאל עם הסמינים. עוד צרוס גמחת אין איתל שול. גמחת עוד רבי יוסל אייכלר, וגלום לו את הצעיף מיין, תאטן לו לבשולם. שזה גמל הגבלדיק המחנך, ונדצוי זה גמל הסברדי. ומות אונגים ארבטן, אין דם זה נגמי שוטפים, ודו יגמי נעצמי שיניש עם משפוחה. אז איך הוא זאת רבי יקב לא יתגנו מדם דיין רבי יקב לא יתגנו מדם פופציו דמות. זאת אני אומר, אין מיין תת, זה דם בבך החויב.
הרב יוסף קנפלמאחר, מנהל בית ספר חינוך עצמאי נתיבות משה בקדימה צורן. הרב קנפלמאחר היה מקורב מאוד לרב דוד נחמן בלוי. שלום לך, הרב קנפלמאחר.
שלום, ערב טוב.
ואתה הכרת את הרב דוד נחמן בלוי, אנחנו מדברים עליו עשור לפטירתו. בוא תשתף אותנו על הדמות שאתה הכרת, הרב דוד נחמן בלוי.
וואו, זה באמת לא פשוט, 10 שנים לא יאומן. לא פשוט ככה בכמה מילים לסכם או לדבר על דמות כל כך גדולה, כל כך מיוחדת, שיש בכלל, אני חושב, לעם ישראל כל כך הרבה הכרת הטוב לכל מה שהוא עשה בפעילויות החינוכיות שלו, בכל התחומים שבהם הוא עסק, הן בכל העניין של המוסדות שהוא הקים, והתקופה המאוד מאוד ארוכה שהוא היה מפקח מרכזי ראשי בחינוך העצמאי, כולל פרויקטים של מורים חיילים, והמון המון דברים שהוא פשוט, אני חושב, הביא את החינוך העצמאי, ובכלל את החינוך בארץ למקום אחר לגמרי. הרב דוד נחמן בלוי בתור אישיות, היה מצד אחד, מי שהכיר אותו היה שרפר צ'למר, כמו שאומרים, אתה יודע מה אני מתכוון. היה צ'למר אמיתי, עם כל הגשמק, עם כל העוצמה, עם כל החריפות, אבל מצד שני הוא היה נפש מאוד מאוד רגישה. והרגישות שלו באה לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים, בעיקר כמובן בתחומים החינוכיים שהוא היה עסוק בהם. אני לא פעם, גם כשהייתי מורה, והוא קלט אותי כמורה צעיר מאוד, ואחר כך כשהוא מינה אותי למנהל והיה בקשר מאוד מאוד רציף איתי בעשייה הניהולית, לא פעם עמדתי נפעם מול תגובות שלו בסוגיות חינוכיות שהיו בבית ספר, שלכאורה עמדו בסתירה לאופי שלו. זאת אומרת, הייתי אומר לו, דוד נחמן, מה עד כדי כך? הוא אומר, כן, והיה חותך בצורה מאוד ברורה בדברים שהיו נוגעים לציפור הנפש החינוכית של הילדים. וגם בדברים של יידישקייט וגם בדברים חינוכיים, נגיד התנהגות של מורה שלא הייתה כל כך ראויה. אני סיפרתי בכנס שעשו עכשיו ברגע לעשור, סיפרתי על קוריוז, מורה שדיבר לא יפה לאיזה תלמיד, והתייעצתי אותו איך להגיב לאותו מורה, והמורה הזה קיבל פתאום מכתב פיטורין, והייתי בהלם. ממתי מפטרים מורה על דבר כזה? הוא אומר לי, הוא לא ראוי לחנך ילדים, ופשוט נתק לי את הטלפון, לא אפשר אפילו להרער, אני כמנהל, שהתקשרתי להתייעץ איתו, ולשאול אותו מה לעשות, חשבתי שהוא יגיד לי, תדבר איתו, תקרא לו, שאני אקרא לו לשימוע, מה? וזה היה כל כך ברור לו, שמורה שלא מדבר בדרך ארץ לילדים, או פוגע בהם, אין לו מה לחפש בבית ספר, זאת אומרת, הדרמה הזאת. והיה לו כמובן רגישות מאוד מאוד מיוחדת לכל מה שקורשו לקירוב. הבית ספר שאני מנהל אותו הוא בית ספר של קירוב, אז היה מאוד מאוד בנפשו, גם בחזון יחזקאל, וכל המקומות שהוא עסק בהם, הנושא של...
שלום הרב קנפלמאחר, זה מאוד חיים, לא היה בן של רב דוד נחמן, זה יכול לצליק לברוך, אני גם על הקו, אז אתה מדבר על קירוב, אז פשוט נדלקתי, כי אתה נמצא במקום שנקרא קדימה צורן, וחשוב לספר שכשהקימו את היישוב החדש בשרון שנקרא צורן, עשו שם את הקנה שכאן בית כנסת לא יהיה, כאן יהדות לא תהיה.
נכון.
וספר להם שכשרב שטיימן, רבינו הקדוש, נסע לחוץ לארץ יחד עם הגר רבי, והביאו אז את האפשרות להקים עוד בתי ספר חדשים, אז אחד מהם היה, אולי הראשון, היה נתיבות משה קדימה צורן, ואתה נבחרת כמנהל. וכמה מונה היום הבית ספר, בנים ובנות, כמה מונה
היום,
בית ספר?
היום באמת הבית ספר הזה, שכמו שאתה אמרת נכון, שהוא קם על ידי קרן נתיבות משה, הרב בוימל שבריא,
כן,
אחר כך הווה החינוך העצמאי נכנס פה לתמונה, שהתחיל באמת בצורן בדירה עם 4 או 5 ילדים, מונה היום מעל 500 תלמידים ותלמידות.
וואו, קירוב.
הוא קירוב, והוא בית ספר נראה לי השני בגודלו פה ביישוב.
וכולם, עכשיו, כולם, אבל... התלמידים כולם מקדימה?
לא, אבל הבית ספר הוא בעצם בית ספר קירוב אזורי, שקולט ילדים מכל האזור, אבל היופי הוא כמו שהרב מרדכי בלוי אמר פה, שהיישוב שלא רצה שיהיה פה בית כנסת, באמת חרט על דגלו את החילוניות, קיבל פה לא רק בית ספר חרדי, תורני, קירוב, אלא קיבל פה בית ספר על אזורי, זאת אומרת, בית ספר שהוא אבן שואבת לילדים גם מבחוץ, זאת אומרת, המקום הזה הפך להיות מקום שמצמיח
קהילה. כל המושבים מסביב.
והיום יש פה קהילה אדירה, יש פה כמה כוללים, יש בתי כנסת, יש בית ספר בנים, בית ספר בנות, וגני ילדים, ופעילות אחרי צהריים.
מגיעים מהסעות, מערך הסעות גדול.
כן, זה משהו מדהים מה שנעשה פה, וגם זה, כן, זה היה... הרבה הרבה מאוד זכויות של הרב דוב נחמן בלוי, שהוא הגיע אליי.
לנפשו היה הדבר של
קירוף. אני הייתי מחנך, אמרתי צעיר, הייתי בן 27, הייתי בקריית אתא, אז גרתי בחיפה, והוא נכנס אליי לכיתה באמצע שיעור, אני לא זוכר זה כמו היום, והוא הוציא אותי מהכיתה ואמר לי, אתה רוצה להיות מנהל? אמרתי לו, מנהל של מה? אמר לי, מנהל בית ספר? אמרתי לו,
ככה בלי הכנה מוקדמת.
בלי כלום, אצל הרב דוב נחמן לא היה הכנות. אם הוא סימן מישהו והוא החליט, ואמרתי לו, לא יודע, אני אשאל לרב, אמר לי, תקשיב, מחר בבוקר, ככה זה היה בחודש אדר, אמר לי, מחר בבוקר אתה נוסע לקדימה, תראה את המקום. לא משנה, זה כל היה זה, וגם אז הוא אמר לי, מה שאתה צריך, עכשיו תגיד לי מה שאתה רוצה, או מה שאתה צריך. ובאתי לו עם איזו רשימת מקולת, ואמרתי לו, תשמע, זה קירוב, זה מקום קטן, ופה יש זה, וכמובן עם הרב בוימל, ועם כל ההנהלה של זה, ולא היה משהו אחד, זה גם אחד הדברים שצריכים להגיד לזכותו, לא היה משהו אחד שדיברו איתו, גם בעניינים טכניים של שעות, ושל תקציבים, של זה, זה כמו מכונה, זה היה טק, 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 תוך 5 דקות.
ולא היה לו מחשבים או טלפון היד, הוא היה רושם על הקופסה של הסיגרות.
כשהייתי בא אליו, קודם כל זה היה בראש, זה היה מדהים. כשהייתי בא אליו, בקש ממנו זה, הוא היה אומר לי מיד, אני צריך מורה, הוא היה אומר לי, תראה, יש לי מורה אחד שביקש עברה מפה, הוא אמר לי רשימה של 10 מורים, הוא אומר לי, הוא מתאים יותר לזה, הוא מבוגר, אבל יש לו יתרון, מאיפה אתה יודע את כל זה? הוא אומר לי, הם שלחו לי כל מיני זה, אז הוא מציא לי קלסר, ופשוט הקלסר מצויק כמו שהוא אמר לי את זה, 1, 2, 3, 4, 5, וכל הפניות שבאו, וזה הכל בראש, אבל הכל עם כל כך הרבה, אני אומר, הנושא שאני רוצה פה להדגיש, שמדברים על הדמות שלו, הכל כל כך הרבה רגישות, כן? נכון, הוא מבוגר, אבל מצד שני יש לו רגישות לילדים. אתה יכול לשים אותו בכתבה זין, זאת אומרת, כאילו פדגוג שנמצא עכשיו בתוך הבית ספר, מכיר את הילדים והכל, וגם כשהוא היה מגיע לפה, פה לטיפה, פה זה, והיית רואה שהוא קורן, הוא קורן, הוא שמח, הוא רואה את הילדים האלה. זה משהו מדהים. אני אומר, אני ברמה אישית, נסעתי שבוע שעבר לקריית מלאכי, בוא לבקש ממני שאני אבוא לדבר שם כמה מילים, וזה לא היה פשוט, הנסיעה הזאת, אמרתי, יש לי ברמה אישית כל כך הכרת הטוב, ואני חושב שכל מי שנתקל בו אי פעם, ולא משנה, ברמה של מנהל או מורה או מה, ואין לו הכרת הטוב, כי הוא פשוט, אין גבול לזכויות שיש לו על הפעילות ועל פועלו בכלל, עם ילדים, בחינוך העצמי.
גם בפרטי הוא תמיד עזר לאנשים שהיו איתו.
אני זוכר שפעם ישבתי אצלו במשרד, היה לו משרד בחיפה, שם למעלה שהוא ישב, ובאתי לדבר איתו לאיזה מורה שיש לו איזה בעיה, וראיתי את העיניים שלו, את הדוק הזה של העצבות, ואמרתי, הוא אומר לי, תשמע, זה ישר טלפון לפה, לשם, למשרדים הרלוונטיים, ואין, זה דוב נחמן, זה דמות שאי אפשר לשכוח אותה, וכל, אני חושב שבאמת כל עם ישראל יש לו, חייבים לו הרבה מאוד הכרת הטוב.
ומה עושים היום? עשור שהוא כבר לא איתנו? איך מסתדרים היום?
החינוך העצמאי באמת, הוא לא מה שהיה חינוך עצמאי לפני, זה גוף שנהיה גוף מאוד גדול, מאוד מורכב, עם המון המון...
אין כבר את לייזר זון, אין את לוריה, אין את כל...
אין, אבל יש...
יש הרב זורוצקין, השכן שלך.
כן, בדיוק. בוא לא ניקח לזכויות למי שמנהלים היום, גם באמת הרב זורוצקין, הפיקוח עושה עבודה נהדרת ונפלאה, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, הרב בלוי הוא עמוד האש לפני המחנה גם כשהוא לא איתנו. זאת אומרת, לא פעם אני שומע גם ממפקחים צעירים שנכנסו בשנה האחרונות את האג'נדה הזאת של הרב בלוי שעדיין מלווה. אני חושב שכולם, גם הרב סורוצקין שהיה איתנו במפגש, גם הרב בוימל, הרב בלוי זה לא משהו שהוא איננו 10 שנים. הוא איתנו, והרוח שלו...
משאיר מורשת.
והוא חד משמעית, הוא משאיר מורשת. אנחנו עשינו פה יום מיוחד לזכרו, ולמדנו תהילים, ואני דיברתי עם הילדים, אמרתי להם, תראו, היה פה בן אדם ענק שבענקים, שעשה כל כך הרבה למען עם ישראל, למען הילדים, ולמענכם, אני חושב שכל ילד שיושב פה ולומד היום, יש לו זה. ואני אומר עוד פעם, ברמה אישית, אני חושב שבאתי מהכולל, לא העליתי בדעתי שאני אהיה מורה וזה, שהוא לקח אותי ממש כמו בין טיפוחים בשנים הראשונות שלי כמורה.
והוא קלה בול בהבחנות שלו.
ולא, וכן, וכל החברים שלי הם מורים, וחלק גדול אגב מאנשים שהוא הביא אותם להוראה, אחר כך הוא קידם אותם לניהול, והוא ליווה כל אחד ואחד לראות שהדברים מתנהלים, וזה חתיכת אימפריה, זה אימפריה.
כמה שנים אתה נמצא שם?
אני פה כבר 22 שנה, ואני אומר, הוא כל הזמן.
וואו, צעיר כתמיד.
ברוך השם, אני אומר, אבל באמת אני חושב שזה דבר גדול מאוד ומבורך שאתה רב, מותר להגיד מוטקה, זה השם המסחרי שלך, כן? אני שומע את הקול שלך, אגב, אני שומע את אבא שלך, זכר צדיק לברכה.
לא, הדבר אם יגיעו מייסאי למייסאי אבויסאי, רחוק.
אני חושב שאתה, בקו החינוכי שאתה, והתקיף שאתה מנהל, אתה בהרבה דברים מזכיר גם את צורת ההתנהלות שלו, אבל אני חושב שאם אנחנו נמצאים ושאנחנו נמצאים בהרבה מאוד דברים, וזה יפה ונכון וטוב גם שאתם ברדיו ובכלל, שלא שוכחים את, את אותם דמויות ענק שעשו כל כך הרבה.
הוא היה חלוץ החינוך התורני בארץ ישראל.
אני חושב שהרבה, מאיזה גיל הוא התחיל, לא יודע, אני חושב שגם הוא התחיל בגיל ילדות או נערות.
הרבה יותר צעיר ממך, הוא
הרבה יותר צעיר. ואני חושב שנכון, נכון להעלות על נס את פועלם של אותם דמויות מופת.
בהחלט. תודה רבה לך.
שיהיה לנו נשמע טוב לזכור.
אמן, אמן, בשורות טובות, תודה רבה.
כל טוב.
מתוך מגוון ההספדים שהיו על דוד נחמן בלוי, במשך השנים, נביא איזה שתיים שלושה קטעים על מתוך ההספדים של הרב בלוי.
מוריי ורבותיי, איש הזה שאנחנו עושים לו הזכרה הערב, היה איש מיוחד ממנו, בעיני זכוי הרבים, זכוני, לפני 50-60 שנה, היה נרתם לעניין חינוך העצמאי. עשה בכל כוחותיו להביא כמה מאחינו הספרדים, להביא אותם בחנוך עצמאי, למד אותם בזורה שהתרחקו מבתי ספר החילוניים, להיקרב אותם לתורה. זה חלום גדול מאוד.
אפשר לומר, היום שיהדות ספרד, ברוך השם, תלמודי תורה במידה גדולה מאוד, זה רק בשור בזכות האנשים האלה. רב דוד נחמן, זכרונו לברכה, מסר את נפשו, זה שהקים את חזון יחזקאל. אנחנו קיבלנו לישיבה כמה תלמידים משם, תלמידים מפוארים, מפוארים, ברוך השם, איזה משפחות הקימו היום, איזה משפחות. בנפשו ובנשמתו, בנפשו ובנשמתו היה עובד. בלי... ולעצמו שמעת שהוא חי בעניות ככה, מספיק רק לחיות. אין לך עבודה יותר חשובה לפני הקדוש ברוך הוא מהעבודה הזאת. להרבות לו בנים, אלה בנינו שהם ערבים בשבילנו. ברמינן האבות, יש כאלה, כל רעדות המזרח, מאיפה שבאו, הם באו עם שמירת תורה ומצוות. אבל פה הרגו אותם, שגעו אותם. אבל את ביניהם, ברוך השם, הצילו. זה שהרבו את עמו ישראל להגדיל את בניו, להרבות בנים לתורה. אין מעלה יותר גדולה מזו. אין מעלה יותר גדולה מזו.
ברשות הרבנים, המשפחה היקרה, מטרת ההספד שעושים על כל נפטר, היא לא רק בשביל הנפטר עצמו. למרות שהוא עצמו, יש לו עניין בשמיים בזה, כמו שמעריך בספר מעבר יבוק. מטרת ההספד בעיקרה היא, והחי ייתן לליבו ללמוד עם מעשיו של הנפטר. זה מטרת ההספד. לבדוק, לראות מה היה עושה הנפטר, מה עשה בחיים חיותו, כל אחד ואחד שילמד מדרכיו כמה שיוכל ללמוד מדרכיו. פעם אחת הוא נותן לנו מתנה, המנוח. מה המתנה שהביא לנו? הביא לי חבילה של עיתים. אומר, תן את זה לאבא שלך. אז היה עפרונות, לא היה עיתים. הביא לי חבילה של עפרונות, ואמר לי, תן את זה לאבא שלך, הוא כותב הרבה אבי עומר, שיהיה לו מה לכתוב. אז קודם יפרון, היה קודם אז. ונתן לי מתנה, הוא ידע להעריך מה זה הכתיבה של התורה, מה זה רבני הספרדים. לא יודע אם יש עוד אחד כמו שהיה קשור כל כך הרבה לרבני הספרדים כמו המנוח עליו השלום.
אני זוכר מתי, את אותו יום שדוד נחמן נכנס בדלת הזה עם רבי ינקל בלוי, אבא שלו, והביא אותו כאן לישיבת המסמידים הספרדית. לפני זה, ישיבת המסמידים הייתה במאה שערים, גם שם למדנו, אבל זה היה דבר... מטעטע, ולא היה דבר רציני בכלל, למדנו שם, נכון, לקחו אותנו. אבל כשבאנו לכאן, ושדוד נחמן נכנס עם האבא, ואז הביאו לנו את דוד נחמן, זה היה בכלל סלנג אחר. דבר ראשון, אני זכר בזמנים ההם, אז היה אחרי קום המדינה, 5-6 שנים אחרי קום המדינה. עכשיו, אנחנו, כולנו, כל הנערים, וגם יש כאן הרבה שיושבים כאן, מאיפה בנו? באנו מבתים פשוטים, בתים שלא ידענו מה זה תורה. למדנו בתלמוד תורה, למדנו בבני ציון, נכון? אבל למה למדנו שם? למה שלא היה מקום אחר? כולם הלכו לשם, אז אנחנו גם כן הלכנו. אבל מישהו חשב שאנחנו הולכים לישיבות? מי חשב על זה? מי היה? בכלל זה לא היה, כמו שכל הרבנים אמרו כאן, זה לא היה בכלל במציאות דברים כאלה. ואז בא דוד נחמן ועשה את המהפכה העולמית הספרדית החרדית של יהדות המזרח. מי זה החזיר עטרה ליושנה של יהדות הספרדית? זה דוד נחמן בלוי. אני אומר את זה במלוא האחריות, ב-100%. אני זוכר מה שהיה שם, שהוא לקח אותנו והתחיל להכניס אותנו לישיבות. מי היה? מי היו אנחנו? מי היה? מה היינו? דוד נחמן לקח אותנו בכל פורת יוסף. מה היו? כמה היו? כל כיתה היה 7-8 תלמידים. זה היה פורת יוסף. ומי? הבנים של רק התלמידי החכמים, המשפחת של רבני, וחכם שלום כהן, ורב צדקה, זה הכל. לא היה אף אחד. ופתאום הגיע הכוכב הזה, דוד נחמן בלוי, והוא שלקח אותנו, והכניס אותנו לעולם התורה, לעולם היהדות, במסירות נפש. מה זה? כאן הרבנים דיברו על עזב את המשפחה והכל. אני כלי ראשון, אני יכול להעיד עליו. מי היה? דוד נחמן היה מכיר את הבית שלו? חס ושלום, דוד נחמן לא הכיר את הבית, לא את הילדים, לא את אף אחד. לא את מוישה ולא את אף אחד. אני זוכר, את מי? רק צבי בן דוד בראש שלו, הרב דוד בצלי, הרב חזקאל סיטון, בנימין לוי, אלה, זה מה שהיה בראש שלו. זה מה שהיה. זה היה דוד נחמן. שמעתם מה זה? את הכסף, את הדברים האישיים שלו. מה? אם אשתו הייתה יודעת, אני לא יודע מה. אבל מה? לאמליה הצדקת הזו, היינו שם, היא הייתה כמו אמא שלנו. מה לא עשתה בשבילנו? הכל, הכל. מדוד נחמן, אחר כך שעזב אותנו, והלך, הקים את חזון יחזקאל, אני הלכתי איתו, ושם מה? הוא הפך את כל המושבים, את הכל, אם זה זבדיאל, אם זה רווחה, אם זה עוצם, אם כל המושבים האלה, מי הם? כולם היום בני תורה, רבותיי. אתם יודעים מה זה? כמו שאמרתי לכם, אז מתי שאנחנו נכנסנו, לא היה, כל ישיבת פורת יוסף, אני לא יודע אם היו 30, 40, כמה היה? מה היה, מה היה פורת יוסף? ורק, וזו הייתה ישיבה יחידה בעולם, הספרדית, אין, לא היה ישיבה ספרדית, בכלל. ואז הוא הכניס, והוא עשה, הכל הוא עשה. זה היה דוד נחמן בשבילה.
אני חושב שצריכים לספר מה שהיינו קטנים. זכינו... אולי נספר את הנסיעה הראשונה שנסענו למירון. נסענו עם הרב בן ציון אבא שאול, עליו השלום. היה פחד גדול לנסוע למירון. פחד לנסוע. היו כל הכבישים, המכוניות נוסעות בקצה של הזה. ברגע אחד יכולים ליפול לתהום. וההורים היו מפחדים מאוד לשלוח אותנו. אבל... אצל דוד נחמן זה לא פחד ולא שום דבר, נוסעים וזהו. אז נסענו, היה שבת, מוצאי שבת היה, ובשבת היינו שם, והוא רצה שאנחנו נעלה עד למעלה בלי שום, זה המשטרה עוצרת 3 קילומטר קודם, וצריכים להרים את המזוודות ולהרים את הזה. הוא נכנס שם למשטרה, אמר לשוטר, רגע, הוא פגש אחד שהיה איתו, שישבו שם בבית הסוח יחד איתו, נכנס לשוטר, אמר, תשמע, תשלח לי שתי טראפיקים שיעשו אזעקות ויפנו לנו את הכבישים, ואנחנו צועקים, ילדים, ישיבת המתמידים, ישיבת, וככה עולים, ויש אזעקות לפנינו, וזהו. עכשיו הוא נכנס לחדרים, החדרים סגורים, צריכים לחפש את בעל הבית וזה, וזה 100 תלמידים, ואיפה ישנו, איפה זה, עד שהוא יחפש אותו, ימצא מפתח, לא ימצא מפתח. ברגע אחד הוא נתן בעיטה אחת בדלת, ונפתחה הדלת, וכולנו נכנסנו, ודפקו מסמרים בקירות, ותלינו את הבגדים, ושם שמים סמיכות ברצפה, וכולם יושנים ברצפה, וזהו, אין בשום בעיה. אחר כך בא הבעל המקום, שמזכיר את המקום, וזה, אמר, מה זה, איך נכנסו? איך נכנסים בלי רשות? אמר לו, תשמע, אנחנו נכנסנו, כי אין זמן, ילדים קטנים, וערב שבת, אנחנו זה. אם אתה לא תכעס, תקבל את כל מה שמגיע לך. אם תכעס, אז יכול להיות שאחר כך יהיה גם לא תוכל לקבל את זה. חבל, אל תכעס. תדע לך שאני משלם לך את הכל, כל המסמרים וכל הזה, כל הנזק, הכל תקבל מזומן. אל תפחד. וככה הבטיח לו, הבן אדם אמר, תודה רבה, וזה, ויצא בשמחה. ככה מקבל.
מלכה הוא מנהל בית ספר ישורון של החינוך העצמאי בקריית מלאכי. והרב ישוע מלכה הוא תלמיד ותיק של הרב דוד נחל בלוי. שלום הרב ישוע מלכה.
שלום וברכה.
ממתי אתה הכרת את הרב דוד נחל בלוי?
ההיכרות שלי עם הרב בלוי קרוב ל-40 שנה.
וואו.
בתחילה זה היה כתלמיד בסמינר למורים, לכפר הנוער חזון יחזקאל, כפר שהוא הקים, לאחר כך כמורה, ואחר כך כמנהל בבית ספר ישורון בקריית מלאכים.
זאת אומרת, הוא עשה אותך מורה והוא עשה אותך גם מנהל.
הוא עשה אותי מורה, הוא עשה אותי מנהל, הוא התווה לי דרך בחיים, מודל לחיקוי האיש הזה.
עכשיו, הבית ספר שלך, שנמצא בקריית מלאכי, זה רק לתלמידים מקריית מלאכי, או שזה גם האזור?
לא, יש לנו מקריית מלאכי, וקצת מהאזור, כן.
כמה תלמידים יש היום בבית ספר?
בבית הספר נמצאים כ-250 ילד, ובגנים שנמצאים בבית הספר זה עוד 150 ילד.
עכשיו, מה קנית ממנו? מה למדת ממנו, הרב דוד נחום בלוי?
אוי. הייתה קודם כל כך, היה קרבה מאוד מאוד קרובה בינינו. בשבילי הוא היה אב רוחני, הוא היה מורה, הוא היה מחנך. בחיים האישיים שלי הוא שימש עבורי כיועץ לכל דבר. בשבילי, כמו שאמרתי קודם, הוא היה מודל לחיקוי. התמונה שלו מתנוססת פה אצלי בחדר, ואני משתמש בה. ולמעשה גם הוא, ככה הוא עשה גם עם אחרים, זה לא רק באופן אישי אליי, כי אני הייתי מאוד קרוב אליו, אני יודע שהוא התמסר לתלמידיו כאילו היו ממש בניו. הוא התמסר לא רק במובן הרוחני או להצלחתם, למשל בכל המישורים. היה אדם שעסק בחינוך, אבל הוא עסק בהמון תחומים גם מסביב. הוא היה נוסע למרחקים אם הוא שמע שאיזה תלמיד שלו שצריך עזרה מסוימת, או שהוא צריך להשכין שלום אצלו, בכל מיני דברים, הוא לא בחר בשום דברים. והגדולה שלו, לא חיפר פרסום, היה איש של מעש, ממש אדם שרק בשביל העשייה. והוא באמת, יש לציין שהוא מסר את עצמו על הנושא החינוך בצורה מאוד מאוד מיוחדת, וזכה ברוך השם, כשאנחנו מסתכלים אחורה והיינו נפגשים איתו מדי פעם בשנה בשבת, שהוא עשינו, ארגנו שבת ככה בוגרים כזו יחד איתו, והוא זכה להקים דורות, ממש דורות ובתים של תורה.
עכשיו החברים שלך שהיו איתך ביחד בסמינר למורים, כן. יצאו גם כן, המשיכו בחינוך?
המשיכו בחינוך ודאי, ודאגנו להיפגש איתו בתקופות מסוימות, כי הרגשנו, הוא פשוט המשיך איתנו, זה לא שלמדנו והלכנו וזהו, לא, פשוט הקשר שלו איתו היה מאוד מאוד רציף.
רב יהושע, אני חייב לגעת...
זה הרב מותכם לא איתנו.
כן, כן, אני חייב לגעת בנקודה אישית, אגב, רב יהושע עשה יחד עם בית ספר סיני ביבנה, שזה גם היה בייבי שלו, עשה כנס ביום של היורצייט שלו, שם באולם של בית הספר בקריית מלאכי, שזה ממש לשם ולתפארת, הבוגרים שם והלימודים שם. אבל רב יהושע סיפר לי פעם משהו שגם אני כירושלמי זה רגש אותי. הוא אומר לי, כשאני עולה לירושלים לדבר בחינוך עצמאי בשביל להשיג דברים לבית הספר, אני קודם כל עולה להר המנוחות, לקבר של רב דוד נחמן. ספר, ספר רב יהושע.
אין ספק, זה דבר שאני מרגיש אותו, איך אומרים, צדיקים במיטתם נקראים חיים, ואני מרגיש את זה מאוד מאוד, כי הייתה ביני לבינו קרבה מאוד מאוד גדולה. ממש בחיים האישיים שהוא ליווה אותי, במצבים טובים ובמצבים פחות טובים. וכשאני צריך להתמודד עם קשיים מול החינוך העצמאי או מול גופים מסוימים, אני עולה לירושלים, אני עולה לקבר, מדליק נר ואני מספר לו. אני פשוט יושב ומספר לו לקראת מה, ואני צריך את העזרה שלך כמו שעזרת לי כל הזמן. ואף ופלא, אני הולך לאותה פגישה, מדברים איתי על דברים כאלה ואחרים מסביב, ומאשרים את הכל, אני יוצא החוצה, אני עולה לאוטו, אני פשוט לא יכול לנסוע, אני פשוט צריך להירגע. זה אחרי פשוט איזה 10 דקות לשבת ולהירגע, ואני רואה את זה ממש מוחשי, את רעה שהייתה פה, מישהו ליווה אותי. וזה הגדולה, ויש פה עוד המון המון, אפשר לדבר עליו ימים, זה לא לשעה ולתוכנית, אפשר המון המון לראות מועיקים וכן הלאה.
אני רוצה לשאול אותך משהו שאני שואל אחרים גם, אולי אסור לי כבן. אבא היה בעצם אדם חזק, מאוד חזק, תקיף, כן, כמו נוסח קוצק. ומצד שני מספרים עליו כמה הוא היה מלא טוב. איך אתה מסביר את העניין של הדמות הזאת?
הוא היה איש עקרונות, לכן זה נוצר. על מי אני פעם זכיתי לקבל ממנו כבן, הוא פעם כעס עליי, על נושא מסוים, ואני הלכתי כמו ילד שנפגע. הוא פנה לאנשים וכאב וסיפר להם כמה הוא כואב על מה שקרה. מצד אחד הוא היה נוקשה איתי, אחרי 10 דקות הוא התקשר לאנשים, חברים משותפים, וסיפר להם וביקש, הוא רוצה לפגוש אותי בהקדם אפילו, הוא לא יכול לעבור לסדר היום. היו לו את הדברים האלה, אני עד להמון דברים שהוא בא בבוקר ואמר לא ישנתי כל הלילה בגלל בעיה כזו ואחרת. כי איש מעץ, הוא איש של עקרונות, הוא איש שלא ויתר, היידישקייט היה בשבילו בל יעבור. ולכן הוא באמת, הוא חיזק המון בתי ספר, חיזק את החלשים, הקים בתי ספר חדשים, הוא מאוד מאוד אהב את הפריפריה בצורה מאוד 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 גדולה. אמרתי מקודם, הוא לא חיפש פרסום, הוא פשוט איש של מעץ. יש המון המון דוגמאות, המון סיפורים.
אני רק אגיד, כשאתה נמצא איתנו על הקו רבי שוע, שאמרת איש עקרונות, הוא היה משתדל להשתתף בחתונות של תלמידים, והיה מגיע, ומה היה עושה שם, אתה זוכר?
היה מגיע לחתונה, והוא היה גונב את כל תשומת הלב, איך הוא היה רוקד, איך הוא היה מתהפך, איך הוא היה עושה...
סלטה, כולה קראו לזה בירושלים.
היה עושה סלטות, מה שזה נקרא, היה עולה על שולחן, פשוט לא להאמין, האיש הגדול הזה, מורה דרך כזה גדול, הוא בא פשוט יודע לצמח חתן וכלה, והילדים שלו, התלמידים שלו, אני אומר הילדים שלו, התלמידים שלו כמו הילדים שלו, אהבו אותו, הוא היה סנדק בהרבה מקומות של תלמידים, הוא השתתף בחתונות, היה לו אחד התלמידים באמת, שהוא היום ראש ישיבה התלמיד הזה, והרב בלוי כבר ראה את זה אז, וכשהוא התחתן היה אמצעים, הוא שלח אותי לקנות לו את כל המצרכים הבסיסיים, זה היה תנור ומקרר ומכונת גביסה, ועוד כמה דברים למילים, עד באותם שנים, והוא שמח ללכת לחתונה, והוא רקד, כאילו, מה זה? כאילו מות כמתחתן.
אני רוצה לומר מילה, אמרת עקרונות, מתי קרה שהוא הגיע לחתונה, ועשה באותו רגע אחורה פנה?
אם הוא ראה שמשהו לא צנוע כהלכתו, הייתה אחת החתונות שאני זוכר.
שאין מחיצה כמו שצריך?
שכן, לא הייתה מחיצה כמו שצריך, והיה שם גם מקלה, או לטעמו לא הייתה לבושה וגרות, הוא פשוט עשה אחורה פנה, בלי לפגוע באף אחד והלך, אבל מיד מיד זה בלט, אם הרב בלוי לא נמצא באולם, זה בלט מאוד מאוד מאוד, וזה קרה כמה פעמים.
והיו מקרים שעשו מיד מחיצה, וסדרו את הדברים כדי
ש... היו, כן, אם הצלחו לתפות וכן, הוא לא רצה לפגוע, הוא לא רצה להתערב, הוא לא ידע מה שני הצדדים, הרי מדובר בדרך כלל בהורים ספרדיים, שהם לא... ההורים אצלם זה היה חשוב המוני וחשוב מה יגידו וכן הלאה. הוא אהב את הפשטות, אהב את הצניעות, הוא אהב את הכל בצורה מאוד 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 טובה.
הרב ישוע, תודה רבה כן. לך. דברים מאוד חשובים ומאוד מרגלים ומאוד כן. מדריכים אותנו.
יהי רצון שבאמת, באמת, שכל המעשים של התלמידים הטובים שלו, שהיום הם מורה דרך ומנחים, את זה לתלמידים שלהם, וככה תמשיך המורשת שלו,
בהחלט.
ימליצו עליו אך ורק טוב בעזרת השם.
הוא אהב בעיקר לך. שבכיתה ח' ממשיכים לישיבות קדושות, אתה זוכר?
ודאי, זה הזכות שלו, זה הזכות שלו, ודאי.
תודה רבה רבי ישוע מלכה.
תודה רבה לכם, בהצלחה, כל טוב.
תודה רבה להתראות. הספד מיוחד על הרב בלוי, שהוא נתן על ידידו, רבי יוסל היחלר, שהוא ביחד איתו יקים את המסמידים, בואו נשמע קטע מאוד חזק, מאוד מיוחד, של דוד נחמן בלוי על ביוסל אייכלר.
אני רחוק מאוד מלהיות מספיד מקצועי, אבל כראיתי כרוזים עצרת התעוררות, אני גם לא ראוי להיות מעורר, אבל אני יכול לספר היסטוריה שזה אולי יביא להתעוררות לאחרים, לא לי. ההיסטוריה צריכה לעורר, הביוגרפיה, והאמת העיקר ללמוד במידותיו המיוחדות, ולפחות בזה רמפין. לא נתיימר שאפשר לעשות את זה. אני פעם אחת בחיים שלי הספדתי אשת נעורים, ואני רוצה לומר מילה שאמרתי אז, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, תשמח רביות לייכלר בצאתך מן העולם ויששכר באוהליך כאן. זה הפירוש שמח זבולון בצאתך. חברת המשמעירים, אני רואה שמנשה לא פה, יחד עם אחיו הרשו ויחד עם אחיו מנשה פרץ, זה הפירוש עסקננו, פרד בית הכנסת החסידים למטה, פרושי הוא פלש אחר כך, פלש, פרד בית הכנסת, פרד את ארון החשמל, לחם עם הגבאים והדליק אור, וכל השולחנות שנמצאים היום ומסבר לשחסידים שבתונגר הם היו מלאים, הוסיפו בשבילים בין השולחנות, שולחנות מתקפלים, פלטה של עץ עם רגלי ברזל, ולילה לילה היה שם מלא, באו בחורים ללמוד. מי שזוכר את בחורי ישבת מיר שהגיעו או בשלך ישר או בשלך דרך ארצות הברית, הגיעו לארץ, לא היה איפה ללמוד. היה פעם, מה שאתה מדבר על רבי יהודה צדקה, האבא שלי זכרונו לברכה עם חכם יהודה ביחד היו לומדים בית הכנסת באר שבע, זה היה פעם בית כנסת ששם למדו בלילות בבית יעקב ובית ישראל, אבל גם כמעט, ולא היה כמעט בירושלים, פרץ את בית הכנסת ולמדו שם, ובמיוחד, אני דורש עכשיו ארוך מפני שהלילה ליל שישי, ובמיוחד בליל שישי, שהיו לומדים כל הלילה כאור היום, והיו מגישים תה וקפה ועוגות, הוא בעצמו, הוא והרסו, וגם בנעשה לבעמים, והיה להם אפילו פקיד שעבד במשכורת, זה היה רבוי שיונגרז. עכשיו נגיע למה שאמר הרב טובי קודם. אנחנו יושבים פה ישיבת המסמידים. היה סיפור עם ישיבת המסמידים לעדות המזרח. דבר שגם לא יודעים אותו, ואני מוריד מעצמי את הכבוד. אני לא היית הראשון, הרב טובי זוכר את זה, זה התחיל בבתי נייטין. אבא שלי היה מאוד מקושר איתו בידידות, ואבא שלי היה, ספרדי כידוע. לא, אני לא רוצה להגיד איך, מפני שמציאו גוד פעם יבטל את השידור, אבל זה... זו המציאות. הרי מושי בלוי, ורב אמרו מהבן, ורב יוד לבן, ואבי, אבי לימד בבני ציון 25 שנה, ובתלפיות, לא משנה. אז הוא מאוד רצה לנסות לעשות מה שעשו את האשכנזים, גם את הספרדים, הוא לחץ עליו, הוא נתן לו את כל ההוצאות, נתן לו לנהל בבתי נייטין, ישיבת המסבידים. אז היה יוסף חבול, שהיום מראשי מועצת גדולה תורה באמריקה שבבלטבוש יש לו ישיבה גדולה, והיה דוד אדס, אחים של רבי יהודה לא מכירים אותו, רב בבני ברק, היה נדמה לי אפילו מורת חליהו גם, ואז אני לא יודע מתי למדת שם או לא, ואתה נהייתי נפתחה ישיבת המתמידים, והיות לך להסיק את זה ואבין ניהל את זה. והדבר פלא שאני התחתנתי כבר אז ולא היה לי מה לאכול, אז אבא שלי אמר לי תבוא אליי תגיד שיעור עם כמה בחורים, תקבל. בכולל קיבלתי 10 לירות לחודש. מישהו קורא, הוא אומר, תבוא שעה וחצי, תקבל 15. ולא היה למה לאכול עם 10 לירות לחודש. אמרתי, אני לא יודע עברית. ולא רציתי. השם עזר, נכנסתי לבית סוהר 13 חודש, למדתי עברית. כשחזרתי בבית הסוהר, בערב חג השבועות, הביקור הראשון שלי היה במתמידים, בבית הכנסת פרושי, בליל שבועות. שהשתחררתי באיסרו חג יוס לאחלה אמר לאבא שלי אני חושב שהוא מתאים להיות המשגיח שם, ועד זה כבר היה בבית כנסת לשום הרחמים ברחוב רחמן בית ישראל ולא בבתי נייטין, זה היה גדול. היה מסכן עזרא סלאח כהן היה משגיח, ואני נכנסתי כעוזר, היה תוך שבוע שבועיים הוצאת אותה החוצה, ואני התחלתי לנהל את זה. אני מצאתי 30-40 בחורים, התחלתי עם טמפו שרציתי לחכות את יוס לאחלה, והבאתי את זה למצב של 150 תלמידים, קבוצות, ורב יעקב טוביק עזר לי, הוא כבר היה בחור מבוגר עם עוד בחורים, היה גם כולל ערב של בחורי ישיבה מפורת יוסף, עשינו גם קבוצות וגם לקחנו אותם לחכומים, רב שמואל שבורך לאזרוב כבר נפטר, והדיין רב יענקל בלוי ואבי ואחי אמרון בלוי, עוד כאלה, והעיקר הכולל הזה רב יעקב טוביק ורבי שטוביק וכל אלה, ועשינו מזה דבר. באמת מה שהרב טוביק הזכיר פה, שמחת בית השואיבה, המהפכנית אני קורא לזה. איזה מושגים של מהפכנות. עכשיו אני אגלה לכם סוד, הרב טוביק, שאני הייתי נוכח, הוא היה מביא חביות בירה לבנה, שמרכיבים על זה ברז, ושהרקדנים ישתו. אף אחד לא ידע, הוא היה שופך ספירט לתוך הבירה, כדי שזה יחזק את האלכוהול, ושכולם ישמרו וירקדו, שאף אחד לא ידע למה. זה ראיתי בעיניי, איזה המצאות.
הרב גליס, כעת אולי נשמע קטע של דקה, איך שאבא מציג בזמן שהוא הספיד את הרב יוסל אייכלר, המייסד של כל הדברים האלו, בדיוק דקה איך שהוא מגדיר את המצב שהיה אז וכמה גדולה הייתה הצלה.
הישיבות היו כמעט סגורות. אם אנחנו קלינו לשם, אז לא כולם באו ולא כולם הלכו, והיינו מפורקים לפחות שנה, אולי יותר, בלי לימוד. ואם משיכה כזו של יצרור, כמו שהרב טוביק הזכיר פה, זה היה החנות של הרמזובות וייסביש, ועוד כל מיני דברים, והיה צרות, זה היה לא רחוק מהמגפה של האצל והלכי וכל הצרות האלה. אבל אני יודע, תמודי חכמים מובהקים, צדיקים גמורים, שהיו בחורים צעירים אז בלי שמות, שהיו שוחים אופניים, היום זה במודה, אבל אז היה נראה משהו נורא, בעיניי זה גם היום נורא. היו שוחרים אופניים כדי להשתולל ולשחק עם פרחחים ואז לפתוח את המטבילים, ושאף אחד לא ייתה. זו הייתה יוזמה פרטית, יחידה, יוזמה יחידנית שלו. הוא ריכז והוא עשה.
La la.
גליס. מן הראוי התלבטנו, אבל מן הראוי לקראת סיום לשמוע קטע של רעיון שאבא זל נתן למוטי לוי ברדיו קול חי בתקופת המאבקים על אמנואל, למי שזוכר. זה מראה על העוצמות שלו. היה לו שם ויכוח עם מנדאו שהוביל את המערכה נגד החינוך, ואבא ככה עונה לו בשיניים. אני חושב שאולי לקראת סיום הרב גליס כדאי להשמיע את זה.
שלום לרב דוד נחמן בלוי.
שלום, שלום.
אני יודע שאתה לא אוהב שקוראים לך הרב, אבל אנחנו כבר התרגלנו לזה.
נו, היום לכל ילד קוראים לך.
אני איש חינוך 57 שנים, ואני חינכתי את יעקב יוסף ואת אחיו ואת כל הספרדים בשכונות שלנו, ואני מסרתי את נפשי כל החיים של הספרדים, ואתה הורס את הספרדים, תהיה בריא שלום.
הרב מוטקין בלוי היית איתנו בכל השידור, ואותי מעניין שני דברים. אחד זה הקשר שלו עם הבבא סאלי. רואים את התמונה המיוחדת שלו, שהבבא סאלי ככה גם פותח עיניים ומסתכל עליו, וזה מין חיבה מיוחדת שהיה לבבא סאלי אליו.
כן, כן. הרב הקדוש, רב הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו. הקשר עוד התחיל עם הסבא רבי ינקל בירושלים. אנשים לא יודעים כל כך את ההיסטוריה. הבבא סאלי עלה פעם ראשונה לארץ, והיה גר בשכונת בקעה בירושלים. באיזה בית צמוד לקרקע, שירדו כמה מדרגות לשם. והסבא שלי רבי ינקל היה הולך כל יום כמעט לפורת יוסף וגם לבבא סאלי. הוא ידע, הגיע קדוש עליון ממרוקו, הוא דיבר איתו על העניינים של קירוב, כי גם רבי ינקל היה מאוד חשוב לו, כפי שאפשר לשמוע באספד שנתן מרן חכם שלום, הכהן הגדול על אבא, אומר שרבי ינקל הכניס בו טעם בלימוד. טעם בלימוד זה לא מילה. בקיצר, אגב, הוא סיפר לי חכם שלום פעם, שהוא וחכם יהודה מועלם, מגדולי פורת יוסף, למדו, וכדי להיבחן לרבנות, לדיינות, אני לא יודע מה היה אז, כי לא היה מה לאכול בבית. והם ישבו לילה שלהם עם סבא של רבי ינקל, שהיה יהודי תמיד חכם, ועברו איתו על כל השולחן ערוך, כל סעיף קטן, ישר והפוך. ככה סיפר לי חכם שלום. ובסוף הלילה הוא ראה שהם יהודים מצוין, נתן להם ברכה. איזה ברכה רב ישראל אתה חושב הוא נתן להם? שתיכשלו. והם נכשלו ונשארו להיות ראשי ישיבות. הבנת? אבל אז יום אחד הסבא הגיע לבבא סאלי, והבית היה מוגף, התריסים שהיו ירושלמים, אתה מכיר את זה מהברזל, בדלת, בחלו, הכל סגור. הבית של הבבא סאלי תמיד היה פתוח. מה קרה? אז הוא דפק, לא ענה, מחרת הוא בא אליו, אמר לו, רבנו, למה היה סגור? הוא אומר, כתוב, אסור להסתכל בפני אדם רשע. אמרו לי שרוצה להגיע שר המשטרה בחור שטחי את זה מהמפאי. אלו שעושים שמד לילדים שלנו, לא רציתי לקבל אותו. אחרי זה בדרום, כשאבא לקח את כל המושבים באזור והקים בתי ספר לקירוב, הבבא סאלי מאוד העריך והוקיר את זה. ומה שרואים את התמונה הידועה שהוא יושב צמוד לבבא סאלי, הוא גם מדבר איתו קצת בערבית גם, כי אבא היה ידע קצת ערבית.
ירושלמי.
כן, כמו כל ירושלמי מאותה תקופה, והוא חתם אז, כשעוד לא קמה ש"ס, הוא חתם שצריך להצביע ג'. זה היה הסיפור, ועוד הרבה דברים שהיה לו עם הבבא סאלי.
מעניין. עכשיו, שאלה קצת שמסקרנת אותי כבר הרבה זמן. איך הוא מגיע לסלונים, לחסידות סלונים?
או, זו שאלה חשובה במיוחד. הסבא רב ינקל היה בן של רב מוישה בלוי. הוא היה אבל תלמיד של רב שמיל דייץ', מי שיודע מה זה המושג רב שמיל דייץ' עם ההקפדו, זה היה חבירה, חבורה כזאת של רב שמיל דייץ'. והסבא, כולם שלחו ללמוד אז, ביצחיים. הסבא רב ינקל, אני חושב משני סיבות, לא כל כך רצה לשלוח ליצחיים. א', כי הוא היה מאוד חריף נגד הקוקניקס כהמשך דרכו של אביו. הוא אחז שביצחיים שמקת בזל קוקניקס, אני אומר את זה בכוונה ביידיש. דבר שאני אומר, הריברגן רחוב יפו, ללכת ללמוד וצריך לעבור בשביל זה את יפגס, יפגס. אז הוא חיפש ישיבות שנמצאים סמוך לבוטי הונגרין. ואז הנשיא ושולם, זה חוץ ליוגו נולנו, הקים את הישיבה של סלונים, שזה היה אז, אם אתה זוכר.
בחוף סלנט.
לא, זה היה בהמשך, בהתחלה זה היה בביס ישראל.
כן.
לא נכון. רחוק ממירי, אם אתה זוכר.
כן, כן, כן.
והייתה תקופה שהיה פגזים, אז הם הלכו, נדדו נדמה לי לקטמון, אני לא זוכר, או לא, לשטטלך, אני חושב שהם נדדו בנחלשי, ושם הייתה תקופה. ואז אבא למד בישיבה סלונים. אבא, ואחריו עוד בנים. ובגלל זה, הוא מאוד התחבר לסלונים. ואפילו הוא דאג שבהמשך הוא הביא קהילת סלונים לחזון יחזקאל, והיה בקשר עם סלונים עד סוף ימיו, היה מגיע שם באירועים, בתישים, בפורים הוא היה מגיע לתיש לסלונים, ומי שמכיר את סלונים, פורים, זה גם, שגם שמחה וגם בחיות, הוא היה עולה על השולחן, מחופש כולו, ומתחיל לעשות קולס וקדאצ'קס ושמח, זה היה לו קשר מיוחד עם הסלונים ברבי, כי הסלונים ברבי הרי היה הפדגוג של הדור, והוא הרבה 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 נעזר בו. כן, יש לי ברוך השם אח שגם היום בסלונים, הרב אורי, הוא מהקנקרים הגדולים בענייני החינוך בסלונים, זה היה נחת של אבא שלי. כן,
ברוך השם. עכשיו לסיכום, מוטקה בלוי, תסכם בכמה מילים על אבא שלך.
כמו שאמרתי מקודם, מתי יגיעו מייסאי למייסאי אבויסאי? אבא זכה שיש לו אלפי תלמידים ותלמידי תלמידים ונכדים ונינים שגדולי תורה. אבא מסר נפש שבמושגים שבא לי יתוארו. אני רק אספר סיפור קטן שסיפר לי הרב של בת ים, הרב בר שלום, שאבא שלו היה גם תלמיד, אבא שלו ואח של אבא שלו שלו דיין בתל אביב, חתנו של מרן חכם עובדיה, הם היו תלמידים אצלו. והוא דאג שילכו לישיבות, והאבא שלהם, בגלל המצב הכלכלי, אמר, כדאי שילכו ללמוד קודם בגרות, בתיכון דתי, אולי אפילו יותר מזה. אבא היה מתפלל בליל שבס, במאמר ששול, קל עירים חסידים, שאגב הוא חתם על התקנות, למרות שהוא היה איש העולם הגדול, והיה איש של אגודת ישראל, בשביל לעשות קירוב, אבל הוא היה ירושלימר עם כל הטרגב, עם שפת היידיש בבית, והחיות למדו בבציינקה ביושן, לא בישן, בציינקה ביושן בציין ידלר. ואותנו שלח ליידיש כמובן והכל, והוא הלך בשבת עם כל הטרגב והקפיד והכל, אבל אז במאמר ששול, הוא לקח איתו את אחד התלמידי חכומים, אני לא יודע אם זה היה רב זונדל קרויזר, או אחד, שיימברגר, אני לא זוכר מי,
מסתום שטיינברג, כי קרויזר היה גר בשטטלה.
כן, ומלכו, והוא אמר לו, בוא איתי להציל שתי נפשות. הלכו לשכונת הבוחרים, נכנסו למשפחת בר שלום, ושם כל הבית, בבוחרים, הסבתא הייתה בוחרית אולי, והולכים לעשות קידוש. ופתאום מגיעים שניים כאלו עם כל הלבוש, הירושלמים, השטריימל וכל זה, מה הם עושים פה? ואז אבא נתן דפיקה על השולחן. עד שלא תרשמו את שתי הבנים העילויים הללו, המתמידים הללו, לישיבה קדושה, פה לא יעשו קידוש. אתה שומע? ככה הוא מספר. סיפר את זה בשיבה. ואחרי זה הוא סיפר לי עוד כמה פעמים, כי הרב של בת ים הוא ידיד שלי מהכהל בבית דוד של הרב זילברשטיין בחולון. סיפר לי את זה. ואז התחיל מאומה גדולה. מה זה פה באים להגיד דעות? הסבתא, המבוגרת, הבוחרית, מהמטבח, כן, יש משמעות אצל יויצי בוחרה לסבתא, אמרה, איש הזה מדבר לעניין, הכל רק תורה, וככה גדלו שני פערי דורות, הרב בר שלום בבת ים, והרב בר שלום בבית דין בתל אביב, שגידלו משפחות לתפארת, ונגמור בנימה אישית, זכינו לעשות כינוס לזכרו באולם חתונות בבית שמש ביום של היורצייט, וסיימו שס במקום, כל אחד למד קטע, בארגון של אחי הרב אורי והרב פרץ, מי שמכיר, הרב הגוין, הרב פרץ בלוי, ושם פשוט מאוד השתתפו צאצאים, מגיל 8 זכרים בלבד, כמה מאות משתתפים. זה הנחת שלו, חתנים, נכדים, נינים, רק תראה, הוא היה אומר, אני איש העולם הגדול, אבל סיגורניש, אמרצים, העיקר זה תירב, היה אומר שהכבוד הגדול שלו זה בני ירושלים. להיות ירושלים מרעיד עלה ועלה, זה היה בנפשי. נכון, וזה מה שאנחנו מנסים לזכור ולהיות, ללכת בדרכים שלו, וזה בזכות, בזכות, וזרוי לברוך, שאמר החסם סויפר, שאנחנו מתלמיד לתלמיד החסם סופר, היה אומר, שדואגים לאחרים, אז וזרוי לברוכו.
אמן. תודה רבה לך, הרב מוטקי בלוי.
יישר כוח לך, הרב ישראל, שאתה פשוט מאוד דאגת להתקן אותי, שאתה רוצה לעשות דבר כזה לזכרו של איש ירושלים, הרב נחמן בלוי.
מגיע לו.
שכוח, ונשמע רק דברים טובים, ונזכיר לחינוך ילדינו וצאצאינו בדרך התורה המסורה, אמן כן יהי רצון.
תודה רבה לאל צייטין על העריכה ועל ההפקה. תודה רבה לפסח בגד, לאורי כהן על הטכניקה שלכם, שאתם מעבירים את הדברים אל הציבור בביתו. תודה רבה לכם, וניפגש בשבוע הבא בתוכנית נוספת מסיפורי ירושלים. לילה טוב, תודה רבה.